שלום וברכה. מאחר ואתן יושבות, ראיתי לנכון לעשות את זה גם כן, אף אני אשב. כלומר, יש איזה עונש שנותנים למרצים שאומרים להם לעמוד, וזה על מנת שהם יתעייפו ולא יאריכו יותר מדי בדיבור. ובכן, קהל קדוש, אנחנו היום נעסוק בשאלה שהתבקשתי לדבר עליה, והיא ביקורת המקרא. ביקורת המקרא זה משיק לתחום אחר שאיננו זהה, והיא שאלת מה שרגילים לכנות תנ"ך בגובה עיניים ודומים הדברים האלה. שתי הסוגיות האלה הן נפרדות זו מזו בתכלית ההפרדה. מדוע אני רואה לנכון לציין את זה? בגלל ששמתי לב לאיזה בלבול. בזמנו, כשלפני מספר שנים החל המסע על מלחמה נגד תנ"ך בגובה עיניים, אנחנו עוד נסביר מה הכוונה, אז מישהו הוציא חוברת כדי להסביר כמה שתנ"ך בגובה עיניים זה רע, והוא קרא לחוברת ההתייחסות לביקורת המקרא, כאילו שיש לזה איזשהו קשר. אין לזה שום קשר, אלא הוויכוח עם ביקורת המקרא, הוויכוח עם החוץ, הוויכוח על תנ"ך בגובה העיניים וויכוח בפנים. אם כך, אנחנו מדברים על שתי סוגיות. עיקר הנושא, לפי מה שנתבקשתי, זה לדבר על ביקורת המקרא, על זה אנחנו נדבר. במהלך הדברים, כמובן, אתן מוזמנות לשאול שאלות, להעיר הערות וכדומה, זה בסדר גמור, זה אפילו מוסיף חיות לדיון. ובכן, אנחנו עסוקים, הלימוד שלנו היום יהיה על נושא כפרני. אנחנו עסוקים בכפירה. הכפירה המכונה בשם ביקורת המקרא. טוב, כמו כל דבר שיש לו כינוי, לא תמיד יודעים מה מסתתר מאחורי הכינוי, ולכן צריך קצת היסטוריה של התנועה הזאת. זה כמו שמשל אומרים הנצרות. מה אומרת הנצרות? אז המילה נצרות זה מילה גדולה, אחר כך צריך לראות מה הם אומרים בפנים. אותו דבר, ביקורת המקרא, מילה גדולה. מה אומרים המאמצים את ביקורת המקרא? ביקורת המקרא היא היום ענף של מה שנקרא המחקר. המחקר האקדמי, וזה ביקורת המקרא מציגה את עצמה בתור מדע, ולכן יש רושם רב שעושה ביקורת המקרא על הנפשות, בגלל שבני אדם מעריכים את המדע, זה דבר נורמלי, כמו שאנחנו מעריכים רופאים, בגלל שאנחנו מניחים שמה שהם אומרים נבדק מבחינה מדעית. כך אנחנו רגילים להתייחס אל ביקורת המקרא כאל מדע, ולכן יש ערעור לנפש ולאמונה בגלל הנקודה הזאת. לכן צריך באופן אמיתי לומר את האמת. ביקורת המקרא איננה מדע. היא פסבדו מדע. היא כאילו מדע. מזאת מסיבה פשוטה. זה לא מדע בגלל שזה בנוי על הנחת יסוד לא מדעית. השיטות, המתודה שבה משתמשת ביקורת המקרא היא המתודה המדעית. אבל הנחת היסוד איננה מדעית. אני רוצה להביא דוגמה אחרת כדי להמחיש את דבריי. האסטרולוגיה. האסטרולוגיה זה גם כן לא מדע. למרות שאלה שמאמינים באסטרולוגיה ומוכרים אסטרולוגיה, יש להם כל מיני חישובים מתמטיים מדויקים להפליא. רק שהנחת היסוד מוטעת. מהי הנחת היסוד של האסטרולוגיה? שגורל האדם נקבע על פי מצב הכוכבים בשעת לידתו. תדע, אם ההנחה הזאת היא נכונה, אז אחר כך כל החישובים שנעשים כדי לדעת מה יקרה לי בשבוע הבא, למשל שביום השלג כדאי ללבוש סוודר אם אני לא רוצה להיות חולה, אז כל הדברים האלה יהיו נכונים. רק הנחת היסוד איננה נכונה. זאת אומרת, לכן האסטרולוגיה איננה מדע, למרות שהיא משתמשת בכלים מדעיים. כמו כן גם ביקורת המקרא. אז כאן הגיע הזמן... מה? בבקשה. אז זה כבר שאלה אחרת. זה שאלה נגיד לסמינר מיוחד של מדרשת הרובע, מקומה של האסטרולוגיה ביהדות. בסדר? לא, אני בהחלט מסכים. יש מה לדון. אבל נגיד בהנחת, אם נקבל לדעת הרמב״ם שזה הכל קשקוש בלבוש, אז יוצא שהאסטרולוגיה איננה מדע. גם לפי מי שמאמין באסטרולוגיה, אסטרולוגיה איננה מדע, כי היא בנויה על הנחת יסוד בלתי מוכחת, בסדר? שהגורל שלנו נקבע על פי מצב הכוכבים. אז כמו כן גם ביקורת המקרא בנויה על הנחת יסוד אחת, והיא שהתורה אינה מן השמיים. זהו, זאת הנחת היסוד. כיוון שאחרי שהנחת היסוד הזאת מונחת, עולה השאלה, אם כך, מאחר והתורה אינה מן השמיים, אז צריך להבין מאיפה היא כן.
יש להם מקור להנחת היסוד הזאת?
לא, זה בדיוק מה שאני טוען, שאין מקור לזה. זאת אומרת, ההנחה הזאת מעולם לא נבדקה מבחינה מדעית, איננה הנחת יסוד מדעית. זה מה שנקרא בספר הכוזרי, מאמר ראשון, בפסקה עין דלת, אומר החבר, כל הדברים האלה נאמרו על מנת לעשות רושם על השומעים. מעשה בידיד שלי, דוקטור לכל מיני דברים, התקשר אליי יום אחד, אומר לי, תגיד לי, איך אתה מתמודד עם ביקורת המקרא? אמרתי לו, מה הבעיה? אומר לי, תראה, הם אנשים שאיך לומר לך, הוא לא יודע בדיוק איך להגיד, אמרתי שיש להם תואר שלישי. אז אומר לי, כן, יש להם תואר שלישי. הוא אפילו לא הבין שזה את הבעיה במה שהוא אומר. אז הם אומרים דברים, אז אמרתי לו, זה שיש להם תואר שלישי, זאת לא אומר שהם צודקים. אז פתאום הוא שם לב שצריך לדון בטענות לגופו של עניין. בסדר? אז שוב אני חוזר על הנחת, הנחת היסוד הבלתי מדעית היא שהתורה איננה מן השמיים. מתוך כך עולה השאלה, מאיפה היא כן באה, מי כתב, מה היו המניעים של הכתיבה, איך הייתה העריכה של כתבי הקודש וכדומה. כן, בבקשה. כן, אז יש לי שאלה אלייך. לפי דעת היהדות, מי כתב את התורה? משה. אז גם הוא בן אדם. כלומר, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. העובדה שהעריכה או הכתיבה נעשתה על ידי בני אדם, איננה נוגעת כלל לשאלה אם זה מן השמיים או לא. כלומר, מי שאומר שמונה פסוקים אחרונים בתורה לא נכתבו על ידי משה, אז הוא כדעת רבי יהודה, אחד התנאים. הוא לא אמר שום דבר שסותר את היהדות בזה. כלומר, אלא השאלה היא, האם אני יכול לקבל שמשהו שאדם כתב הוא מן השמיים? זאת השאלה, והשאלה הזאת איננה נוגעת כלל לשאלה מי כתב ואיך זה נכתב. ושמואל מותר לו לכתוב מה שהוא רוצה, לא? שמואל הנביא היה נביא. וכששמואל הנביא כותב, אז הוא כותב כנביא. אז דברי שמואל הנביא הם דברי נבואה, כלומר מן השמיים. תהיה המעורבות של הסגנון האישי של שמואל אשר תהיה, של הדעות האישיות אשר תהיה, אבל זה לא נוגע לנקודה. כלומר, השאלה האמיתית, והיא שאלה שגם חז"ל שאלו, מי כתב את כתבי הקודש, איך הם נכתבו, איך התורה נכתבה, האם התורה נכתבה חתומה או מגילות מגילות, או האם משה רבנו כשהוא כתב את ספר התורה השתמש בחומרים קדומים יותר, כל השאלות האלה עלו אצל הראשונים כבר, לא אצל האקדמאים. וגם אצל התנאים אנחנו רואים דיונים בזה. זאת אומרת, כך שזה לא, השאלה הטכנית כיצד הפסוקים מגיעים אלינו איננה נוגעת כלל לשאלה אם התורה מן השמיים או לא, זה בדיוק מה שרציתי לומר. לכן הטענה שמאחר ואנחנו רואים סימני עריכה בכתבי הקודש, מתוך כך אנחנו מניחים שהתורה מן השמיים, אינה מן השמיים, טענה זו היא ריקה מתוכן. בעצם באמירה החכמה הזאת שאמרתי, אני יכולתי להגיד שסיימתי את ההרצאה, שלום. אבל בכל זאת, מאחר ונתתם לי יותר זמן, אז אנחנו נצטרך עכשיו קצת לברר יותר. כן, בבקשה.
גם הנצרות אבל וגם האסלאם בעצם לא מבטלים את מה שיש. הם טוענים שיש נביא אחרון. אז איך הנצרות יכולה לטעון, או אלה שהמציאו את ביקורת המקרא, שאין תורה אם הם מאמינים בעצם בגוד הישנה, והם בונים עליה את התורה של ישנה?
מבקרי מה זה קשור לעניין? מבקרי המקרא אינם אנשים מאמינים. הם לא מאמינים גם בנצרות, מאותה סיבה. גם לא מאמינים באסלאם, מאותה הסיבה. אגב, יצוין שהאינטואיציות הראשונות של ביקורת המקרא הופיעו כנראה אצל מוסלמים. מסיבה פשוטה, מאחר והאסלאם טוען שכתבי הקודש שבידינו משובשים, שהיהודים זייפו את התנך ושינו בו את התוכן, ומחקו את מקומו של מוחמד, לכן הם היו הראשונים שימצאו את הרעיון של ביקורת המקרא. יש כנראה, טוב, זה דבר שקצת לא נעים, אבל זאת האמת ההיסטורית, אחד הראשונים שעסק בזה היה בנו המאוסלם של רבנו אברהם בן עזרא. היה לו בן שהתאסלם, והוא כנראה עסק בדברים האלה, אבל יש אומרים שהוא חזר בתשובה גם. סיפור כואב. טוב, בואו נחזור לנושא. כן, מבקרי המקרא הם אנשים שכפרו במסורת של ההתגלות, ולכן גם מבחינתה של הכנסייה, כמו שהציין, נחשבו לאפיקורסים. עכשיו, כשאנחנו אם כן דנים בכפירה, אנחנו צריכים להבין באיזו כפירה מדובר. אז זה כפירה בתורה מן השמיים, בסופו של דבר. כן, עכשיו, הטענות האלה היו כבר קיימות בימי התנאים, הרי המשנה במסכת סנהדרין אומרת שהאומר אין תורה מן השמיים, הרי זה אפיקורס, או אין לו חלק לעולם הבא, זה האומר אין תורה מן השמיים, כן, יש מי שאומר. זאת אומרת שהטענות האלה היו קיימות כבר בימי הבית, כבר אז היו טענות על עריכת כתבי הקודש. עכשיו, על מנת שהדברים יתבררו קצת יותר, ננסה להבין מה זה כפירה ומה זה אמונה. לצורך זה יקרא לכם בקצרה פסקה ברב קוק בעמוד 48 של ספר אורות האמונה במהדורה המעודכנת. כן, יש מספר מהדורות של אורות האמונה, המהדורה האחרונה יותר, עמוד 48, כן, באורות האמונה. הספר הזה לא כל כך מוכר. אפשר לדעת שהרב קוק, כתבי היד העיקריים של תורת הרב קוק זה 8 קבצים. אין, היו קצת, יש הרבה יותר, אבל נגיד החלק המרכזי זה 8 קבצים. חלק מזה נלקח על ידי הרב צבי יהודה ונעשו ספרי הרב קוק, אורות וכדומה. חלק מזה נלקח על ידי הרב הנזיר ונעשה מזה אורות הקודש. והיה תלמיד שלישי, לא פחות מוכר, רבי משה גורביץ, הוא עבר על 8 קבצים, אמר, זה לא הרב צבי יהודה ולא הנזיר לקחו, יאללה, עשה מזה אורות האמונה. כן. היה ויכוח אם זה היה בסדר, לא היה בסדר, אבל לא משנה, הספר קיים. הספר קיים, זה דברים של הרב. אומר הרב, יש כפירה, מה ההפך אגב של כפירה? אמונה, זה מה שרגילים. אבל יש גם בדיני ממונות, כופר בחוב. למשל, אם אדם תובע ממני 1,000 שקל, ואני אומר, לא, אני לא חייב, זה נקרא שאני כופר בחוב. נכון? ואם אני אומר לו שאני מסכים, זה נקרא מודה. אז יש או כפירה או הודעה. יש מודה במקצת וכדומה. אז אומר הרב, יש כפירה שהיא כהודעה. והודעה שהיא ככפירה, כיצד? מודה אדם שהתורה מן השמיים. כלומר, אתה שואל את היהודי הזה, יהודי יקר, אתה מאמין שהתורה מן השמיים? אומר, כן, אני מאמין שהתורה מן השמיים. אבל השאלה היא, מאיזה שמיים? מאיזה שמיים באה התורה שלך? אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. כלומר, רשמית, הוא מודה בתורה מן השמיים, אבל איזה שמיים רחמנא ליצלן? כן, יש אנשים, משל, שחושבים שהקדוש ברוך הוא בעל מקולת. אבל לא סתם בעל מקולת, בעל מקולת עצבני, כשחייבים לו יותר מדי, הוא מביא את ההוצאה לפועל וגומר חשבון. ואם נחמדים איתו, הוא נותן הלוואות, הוא נחמד, הוא נותן אפילו בונוס. ברור שהציור הזה הוא ציור ילדותי. אז מה, הוא לא כלול ביהדות? הוא כלול, אבל באופן הרבה, מבולל מאוד, כן? כלומר, צריך להוסיף לזה עוד כמה מרכיבים כדי שזה יהיה אמיתי. אז כן, אומר הרב, יש אנשים שהשמיים שלהם שמיים נמוכים. אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורת כל כך משונות, אז שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה, וכפירה שהיא כהודעה, כיצד. כלומר, יש אדם שכופר. הוא כופר, אבל בעצם הוא מאמין. בואו נראה. כופר אדם בתורה מן השמיים. הוא אומר, התורה זה לרעה. אבל למה הוא כופר בתורה מן השמיים? בגלל שהשמיים שהוא שמע עליהם זה השמיים של הבחור הראשון. כן. אבל כפירתו מיוסדת רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת השמיים אשר במוחות המילים מחשבות של הבל ותוהו. והוא אומר, התורה יש לה מקור יותר נעלי מזה, ומתחיל למצוא יסודה מגדולת רוח האדם, מעומק המוסר ורום החוכמה שלו. כן, הוא קורא לזה מוסר הנביאים, החוכמה העברית הקדומה, התרבות שלנו. אומר הרב, אף על פי שעדיין לא הגיע בזה למרכז האמת, כלומר הוא לא הגיע להבנה של מה זה תורה מן השמיים באמת, מכל מקום כפירה זו כהודעה היא חשובה. והיא הולכת ומתקרבת להודעת אמונת עומר. כשאנחנו עוסקים בכפירה ואמונה, הרבה פעמים בלבולים באים בגלל שאנשים לא מגדירים לעצמם מהי האמונה באמת, וגם אינם מגדירים לעצמם מהי הכפירה באמת. לפעמים מתברר שכופרים ומאמינים אומרים אותו הדבר בלי לשים לב. אנחנו נראה את זה גם ביחס לביקורת המקרא. כן, למשל, הנה, הייתה לנו דוגמה כבר בתחילת השיעור, שהאמירה שמשה כתב את התורה, האם היא כפרנית? לא. האמירה שמשה כתב מדעתו, היא הכפרנית. אז צריך לדעת לעשות הבחנה. טוב, אז קודם כל לעשות קצת בשלב הראשון של הלימוד שלנו בהיסטוריה. קצת היסטוריה פורמלית, דברים משעממים, אבל כדאי לדעת. הראשון שעסק בביקורת המקרא, שהמציא את ביקורת המקרא, נא לנחש מאיזה עם הוא היה?
יהודי.
יהודי, כמובן. ברוך שפינוזה. כן, הפילוסוף. מה? זה כנראה, זה המחקר היום מגלה את זה, שהיו כמה מוסלמים שכבר התחילו בכיוון הזה. אבל מי שבנה את זה בצורה מסודרת, אמירה מפורשת, ברורה, גלויה, עם משיטה וכו', היה ברוך שפינוזה בספרו מאמר תיאולוגי מדיני. טרקטטוס תיאולוגיקו פוליטיקוס. כן, 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 זה מזה זה התחיל. רגע, רגע, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, ברוך שפינוזה טען, הוא הראשון שטען שכתבי הקודש אינם מן השמיים, למרות שהוא ייחס להם חשיבות רבה. הוא מביא הרבה פסוקים, הרבה דברים מהנביאים, אבל הוא לא מאמין שזה מן השמיים, והוא מייחס את דעתו לדעתו של רבי אברהם אבן עזרא. הוא מזכיר אותו במפורש, הוא אומר, הראשון שהבין את זה הוא רבי אברהם אבן עזרא, אנחנו נצטרך לדון בהמשך מה היסוד של האמירה הזאת. בסדר? אבל זה לא כך משנה האם הוא צודק במה שהוא אומר על אבן עזרא או לא. מה שחשוב לנו זה שהוא ממציא את ביקורת המקרא. זה כנראה אגב הסיבה האמיתית של החרמתו. כן? כי ידוע שבית הדין באמסטרדם החרים אותו, אבל לא ברור בפסק דין שלהם מה הייתה הסיבה. אומרים שיש לו דעות נוראות, אבל לא אומרים איזה דעות. אבל כנראה שזה היה לדבר הזה, יש כמה עדויות עקיפות לזה. אחרי שפינוזה קם פרוטסטנטי אחד בצרפת בשם אסטרוק. אסטרוק, והוא פיתח את זה יותר, כתב עבודה שהוא קרא לה המגילות שבהן השתמש משה בכתיבת התורה. לאחר מכן זה הגיע כבר לגרמניה. בגרמניה השיטה הזאת, שאי אפשר לקרוא לה מדע באמת, אבל המתודה הזאת, השיטה הזאת, פותחה מאוד באוניברסיטאות של גרמניה, על ידי יהודים כמובן, בעיקר, למרות שגם גויים נכנסו לסיפור הזה, והמטרה הייתה להראות שהתורה אינה מן השמיים. יש בזה מספר אסכולות. יש מספר שיטות בטענה הזאת. הטענה המפורסמת ביותר, נגיד מה שנקרא הביקורת הקיצונית, היא השיטה של ולהאוזן. ולהאוזן, פרוטסטנטי, הסביר שהתורה בנויה מארבעה מקורות. ארבע תעודות, קרא לזה. כן. J, E, S ו-D. מה זה J? זה האות יוד, האות הראשונה של שם הוויה, יוד קה ועד קה. הוא אומר, הקטעים בתנך או בתורה שכתובים בשם יוד קה ועד קה, נכתבו על ידי אדם שהאמין באל ששמו יודקי ובקי. הקטעים, מה שנקרא אי, זה הקטעים הנקראים אלוהים, כן? האלוהיסטים. זה החלקים של התורה שנכתבו על ידי אדם שהאמין באל ששמו אלוהים. יש גם פרשיות מעורבות, שיש שני השמות, זה בתקופה מאוחרת יותר כשעשו כבר סינתזה, כי אמונת הייחוד התחילה להתפשט, היהודים בהתחלה האמינו בהרבה אלים, אחר כך האמינו באל אחד, ואז הם קראו לו גם הוויה וגם אלוהים. ויש קטעים שנקראים אס, סאסרדוטל, כלומר זה שייך לכהנים. יש קטעים בתנך שהם מהאסכולה הכהנית. מה זה האסכולה הכהנית? כל דבר בתנך שום שעמם הוא כהני. למשל רשימות יחס, אין? פלוני הוליד את פלוני, או אני יודע, ערים, רשימות ערים, טריטוריות וכדומה, או רשימות של המרגלים, כן? 12 אנשים וכולי. כל הדברים שהם משעממים קצת, זה רק כהן פורמליסט יכול לכתוב, אז זה, כל הדברים המשעממים בתנך זה כהני. במיוחד ספר ויקרא כמובן. ודי זה ספר דברים, דטורונומי, זה כבר ספרים, מה שנקרא מתקופת ישעיהו דברים. בימי ישעיהו סוף סוף היהודים הגיעו למסקנה שיש רק אל אחד, ועל פי זה נכתב ספר דברים, שבסגנונו דורש את איחוד הפולחן, ביטול הבמות וכדומה מהדברים האלה. והם מוסיפים גם אות נוספת, R. מה זה R? זה רדקטור. רדקטור זה האורך. האורך היה אדם, יש כמה אורחים במשך הדורות, האורך הוא לא בדיוק שם לב שסתירות במה שהוא מכניס, כל מה שהוא מצא הוא הכניס. ויש אפילו כאלה שעשו מהדורות עם מספר צבעים, מהדורות של התורה במספר צבעים, כל אחד לפי המקור שלו. מה? יש לפעמים, נגיד ככה, השיטות האלה מזמן עבד עליהם הקלח, הרי זה שטויות במיץ עגבניות מבחינה מדעית, אני מתכוון, כן? אני גם אסביר מדוע. אבל יש לפעמים, למשל מדי פעם בעיתון הארץ, במוסף הארץ לשבת, אז מדי פעם מוסיפים איזה מאמר כפירה כזה, קצת ביקורת המקרא, על פי השיטות הישנות. כלומר, בכל אוניברסיטה היו מתביישים להביא את הטיעונים האלה, אבל זה עדיין עובד בעיתון הארץ ובכמה בתי ספר ממלכתיים. כן. בבקשה.
הזכירו את זה גם, כאילו יותר מוקדם היום, ומשהו שם לא הסתדר לי. הרב אמר שספר דברים, אז אמרו שיש יושיעה כתב.
יש, לא. יושיעה. יושיעה הוא מלך יהודה. זה אחת הטענות. אנחנו נראה מה הטענות.
לא, אני אומר משהו שם לא הסתדר לי. אם יושיעה הוא עשה בדרך כלל, מצא ספר תורה, מצא את ספר תורה, מצא כל הדברים כביכול. לא, הוא מצא את פרשת הברכה, בקש נמצאים בספר דברים. אז אפשר לטעון
למה את מקשה על שיעור אחר? אני אמרתי את זה? אני לא הזכרתי את זה בכלל. דיברתי על ישעיהו דברים, לא יושיהו. לכן אני לא יכול לקבל שאלה שלינה על השיעור שלי. יש מספיק שאלות על השיעור שלי גם ככה. עכשיו, יש ביקורת היום מסוג אחר, הביקורת הארכיאולוגית. הביקורת הארכיאולוגית טוענת שממצאי השטח של הארכיאולוגיה סותרים את התנך. זה טענות למשל של הארכיאולוג פינקלשטיין והארכיאולוג הרצוג, שני ארכיאולוגים שכתבו ספרים שנקראים ראשית ישראל וכדומה, שמראים שההיסטוריה כפי שהמסורת הדתית אומרת אותה איננה נכונה כלל. הממצאים בשטח מראים תמונה אחרת. זאת הטענה של פינקלשטיין. יש טענות ממוצעות שאינן כל כך חתוכות כמו ולהאוזן, אבל שמתייחסים לרקע התרבותי של הזמן העתיק, של הזמן של כתיבת התנך וכדומה, ומראים את ההשפעות. למשל, אחד הדברים שמאוד אוהבים להראות בחינוך הממלכתי שהזכרתם, זה שמה שכתוב וחושך על פני תהום בתחילת התורה, זה תואם את האלה תיאמת שמוזכרת בעלילת גילגמש. אם כן, אתם רואים שהתורה אינה אלה העתקה של התרבות האלילית של הזמן הקדום עם שיפוץ. בסדר? זה מהדברים שכן אוהבים להביא. והיה בסוף המאה ה-19 היה אדם אחד בשם חוקר בשם דליץ', והוא, זה היה בדיוק אחרי שמצאו את חוקי חמורבי ואת עלילת גילגמש. חוקי חמורבי הם חוקים קדומים שנכתבו על ידי חמורבי, מלך בבל, ושם יש כל מיני משפטים מעניינים, כמו כי ייגח שור איש את שוראהו, למשל, או עין תחת עין. הביטויים האלה מופיעים שם. וגם נמצא עלילת גילגמש, שהייתה הסיפור הקדום של המבול ועוד כל מיני דברים כאלה, כפי שהיה אצל הבבלים ואצל השומרים. ואז אותו דליץ' כתב ספר בשם ביבל ונד בבל. מה זה ביבל? זה תנך. בבל, בבל. שכל מה שיש בתנך זה בא מבבל. זה מה שנקרא כתבי היתדות. המדע שחקר את כתבי היתדות קראו לו אשורולוגיה, על שם אשור, כי בהתחלה חשבו שכתבי היתדות זה הכתב של האשורים העתיקים. התבלבלו, זה לא היה של האשורים העתיקים, זה של הבבלים העתיקים, אבל זה לא כזה משנה. נשאר השם אשורולוגיה, או בלועזית אסיריולוגיה. טוב, עד כאן הצגה היסטורית של ביקורת המקרא. אני הסברתי מההתחלה למה זה פסדו מדעי. בגלל הנחת היסוד שאיננה מדעית. ברגע שהנחת היסוד איננה מדעית, כל המתודות שעומדות בשימוש אחר כך, הן יכולות להיות מדעיות, אבל הן לא נוגעות לעניין שלנו. ברור? כלומר, כי מניין לך שהתורה אינה מן השמיים? השאלה אם הטענה שלנו היא מדעית או לא, היא שאלה אחרת. כלומר, האם אפשר להוכיח שהתורה מן השמיים או לא? זאת שאלה בפני עצמה. אני טוען שאפשר להוכיח. אבל גם אם נגיד שמישהו לא יקבל את דעתי, ויאמר שאי אפשר להוכיח שהתורה מן השמיים. האם זה הופך את כל לימוד התורה שלנו לחסר משמעות? לא. מי שיחליט להאמין בתורה, גם אם אין לו ראייה, יבוסם לו. אבל זה לא הופך את זה להנחת יסוד מדעית. אגב, גם אם נאמר שאין הוכחה שהתורה מן השמיים, זה לא הופך את הטענה שהתורה אינה מן השמיים למדעית. מובן? זה מה שאני אומר. חוץ מזה, שלעניות דעתי, העובדה שהתורה מן השמיים היא הנחת יסוד מדעית, נא לעיין במאמר היפה שכתבתי, הנקרא תורה מן השמיים, המודפס בספר קדושה וטבע, וגם בסוף הכרך הראשון של הפירוש שלי על הכוזרי. בסדר? כל מי שדן איתי על תורה מן השמיים, אני דן מי אומר לו, קודם כל תקרא את המאמר, אחרי זה תבלבל לי את המוח. עכשיו, זה קורה אגב. אני רק רוצה לציין שיש אתר שנקרא אתולוגיקה. זה אתר של אתאיסטים. יש אתר שנקרא אתולוגיקה, שבו הם כיבדו אותי מאוד. הם אמרו שמכל הרבנים שכתבו בנושא, היחיד שאמר משהו של טעם זה הרב שרקי. זה אני. אבל גם דבריו אינם נכונים, כי כך וכך וכך. ודווקא זה מאוד מעניין, כי הטיעונים שבהם אומרים שאני לא צודק, מראים שהם לא הבינו את מה שכתבתי. אז זה עוד יותר מחזק למה שאמרתי. כן. טוב. אבל ברור שזה הנחת היסוד של הביקורת המקרא איננה מדעית בעליל, כיוון שהיא מניחה שהתורה אימלה משמיים, ולא רק בגלל שיש סימני עריכה או של הכנסת פסוקים מאוחרים וכדומה. כן אפשר לדון באמת על זמנו של פסוק, מתי הוא נכתב, מי כתב, למה כתב, זה אפשר להבין, אבל זה לא קשור לשאלה של תורה מן השמיים. עד כאן הצגת ההיסטוריה של ביקורת המקרא. בסדר? טוב. זה בסדר, כי אני עכשיו הולך לסבך את הכל. כן. לא, עד היום יש הרבה התקדמות. אמרתי, שיש הטענות של פינקלשטיין, זה במאה ה-20, כן? הוויכוח על קייפה, זה ממש של השנים האחרונות. כן, מה?
מה המניע שלהם?
המניע לא לקבל תורה מן השמיים? יש הרבה סיבות, מה זה משנה? אני אגיד לך את האמת, זאת שאלה שאני אף פעם לא שואל את עצמי על שום דעה. כי מה המניע של אומר הדעה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה אם הדעה היא נכונה או לא. בסדר? כי, למשל, יש טענה חרדית למה הציונים הקימו את המדינה? כי הם רצו לעקור את הדת. נו, ואז מה? נגיד שזה אמת, אז מה? זה הופך את זה ללא גאולה? לא משנה מה המניעה של הבן אדם. כן? או כשאומרים, אתה חולק על רבי פלוני. אבל איך אתה מסביר שהוא אומר? למה הוא אומר את זה? מה אכפתי למה הוא אומר? אני בודק לגופו של עניין, אם הוא צודק או לא צודק. בסדר? אדם יכול להגיד דברים נכונים ממניע פסול, או דברים, לא טובים ממניע טוב. זה לא משנה. בכלל, הרב קוק לימד אותנו שכאשר אנחנו מתמודדים במלחמת האמונות והדעות, אין זה מן הראוי להשפיל את בעל הדעה הנגדית. כי זה אומר, אתה אומר, הוא אומר ככה, זה בגלל שהוא אידיוט. ואם הוא היה חכם, אלא מה? אתה צריך לדון בגופו של עניין, בטענה שלו. לכן הוא אומר, רבותינו לקחו למשל אפילו את בלעם בן באור, האויב הגדול שלנו, ועשו אותו נביא כמשה. קודם כל, נגד מי משה מתמודד? עם מישהו ששווה לו. עכשיו הוא שווה לו, עכשיו מפילים אותו. כן? אבל לא מתוך קטנות, מתוך גדלות. עכשיו, עד כאן זה ברור? כי אני עכשיו עובר לשלב נוסף. השלב השני, אולי נתחיל, אני מתלבט באיזה סדר ללכת. טוב, נתחיל קודם כל עם הטענות. כן? הטענות של מבקרי המקרא, חלקן הזכרתי כבר, אני רוצה קצת יותר להרחיב. יש טענות על שינויים בתוך התורה עצמה, בסגנון, בעובדות, כן, לפעמים עובדה אחת מסופרת כך, ואחר כך היא מסופרת אחרת. גם הסגנונות הם שונים, גם העולם הערכי בין פרשה לפרשה הוא שונה, וגם יש כפל של סיפורים. סיפורים חוזרים על עצמם פעמיים בתורה, לפעמים קצת שינויים, אז זה מורה על עריכה. אז קודם כל נתחיל להתבונן בטענה הזאת. ההתמודדות עם הטענה הזאת היא במספר שיטות. הייתי רוצה להביא לכם שלוש עיקריות. האחת של הרב דוד צבי הופמן, זכר צדיק לברכה, מגדולי חכמי גרמניה, מתלמידי הרב שמשון מפעל הירש במאה ה-19. הדרך השנייה היא של הרב צבי יהודה קוק, והדרך השלישית היא של הרב מרדכי ברויר. הרב דוד צבי הופמן, ויחד עמו גם חכם קסוטו והרב אליהו בן המוזג, הם אמרו שהטענות בדבר שינויים בתורה הם מתוך קריאה שטחית. בעצם התורה היא אחידה. ומה שנראה לך כשינויים זה לא שינויים, זה שינויים רק בעיניך. וצריך פשוט לכתוב פירוש על התורה שיראה לך שאין שום סתירה בין זה לזה. פשוט. זה גם רואים את זה אצל המלבים במידה מסוימת. כלומר, יש התמודדות שאומרת מה שנראה לך סתירה איננו סתירה. זה השיטה הראשונה, ותמצאו את זה בהרבה ספרים של רבנים למיניהם שרוצים להשיב על ביקורת המקרא. מיישבים את הסתירות. כן. כלומר, הנחת היסוד של אותם חכמים היא שהתורה היא אחידה, היא הרמוניסטית, יש הרמוניה פנימית בתוך התורה, וזה שאתה ראית סתירה זה רק בגלל שאתה לא יודע לקרוא. זה כמו שמישהו יאמר, איך אתה אומר שהמלפפון הוא ירוק, הרי ראיתי במקום אחר שהוא ארוך. אז אני אומר, פשוט, אתה לא יודע לקרוא. זה נכון, כתוב שהוא ירוק, אבל גם כתוב שהוא ארוך. אבל ירוק איננו סותר ארוך. זה רק אצלך שחשבת שארוך זה צבע אחר. אבל לא ידעת שארוך זה מידה של גודל, ושירוק זה צבע. אז אם היית יודע, לא היית אומר את זה. כן?
זאת בעצם הדרך שבה למדת כל זה. דרך ההרמוניזציה.
איך את למדת? אני לא יודע. בסדר, אבל אל תגידי אנחנו. את יכולה להגיד, זה הדרך שבה אני למדתי. אבל איך את יודעת? את שאלת כולן איך הם למדו? לא יודע. בסדר? טוב. הנחת היסוד ההפוכה היא זו של הרב מרדכי ברויר, שאומר, התורה בכוונה מלאה בסתירות מכאן ועד הודעה חדשה. הגישה הזאת מצויה אצל רבי ישמעאל. מהתנאים, רבי ישמעאל, החברותה של רבי עקיבא, שאמר שאחת משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן, זה וכן שני כתובים, המחשים זה את זה. כלומר, דרך כתיבתה של התורה היא על ידי סתירות. והייתי אומר יותר מזה, מאחר ומי שנתן לנו את התורה הוא מי שברא את העולם, והעולם מלא בסתירות, אז חייב להיות שבתורתו יבוא ביטוי לסתירות האלה. והייתי אומר יותר מזה, אני רוצה אפילו להרחיב לפי השיטה הזאת שיש בה הרבה מן האמת, אם התורה הייתה כתובה בסגנון אחיד וללא סתירות, זאת הייתה ההוכחה שהיא לא מן השמיים. ברור, כי אדם כשהוא כותב ספר משתדל לא לסתור את עצמו, וסגנונו הוא אותו סגנון מתחילתו ועד סופו. ולכן אם היינו רואים את התורה כספר אחיד, זה סימן שזה היה מבטא את עולמו הפנימי של המחבר, מכובד מאוד, אבל בסופו של דבר אנושי לחלוטין. אם זה לא אדם אחד, זה גם בסדר. אני רק אמרתי שאם זה מעט השם, זה חייב להיות עם סתירות. לא אמרתי שזה מוכיח שזה מעט השם. אני אמרתי, אם כבר זה מעט השם, זה חייב להיות עם סתירות. ברור? ולכן זה שהתורה מדברת על צדדים שונים, זה הרי זה מעלה מזה. כל מדרשי חז"ל אומרים, כתוב אחד אומר כך, כתוב אחד אומר כך, הכיצד? בא כתוב השלישי, מכריע מסביר. כן. כי השלמות כוללת את הסתירות, היא כל כך שלמה השלמות שהיא כוללת גם את הסתירות. כמו שכותב רבי מאיר בן גבאי, שהבלתי גבולי חייב לכלול בתוכו את הגבולי, שאם לא כן זאת הייתה סתירה לעל גבוליותו. כלומר המושג של לא, אני מסביר, המושג של שלמות אצלנו, שלמות זה לעומת חיסרון. אבל כבר רבים וטובים, גם חכמי הקבלה והחסידות, הסבירו, וגם הרב קוק, שהשלמות היותר עליונה היא כוללת גם את הממד של הסתירה. וכבר אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו, שהוא מתעסק גם בדברים הקטנים. ברור? זאת אומרת שזה אני זוכר לפני שנים רבות, היה לי תלמיד במכון מאיר, מקום שבו אני מלמד, שהיה ביקש ממני ללמוד איתי חצי שעה בשבוע תנ"ך. אמרתי לא, אין בעיה. היינו נפגשים כל שבוע ולומדים תנ"ך חצי שעה. ואני מאוד אהבתי את המפגשים האלה, בגלל שהוא היה תמיד בא עם בוכתה של שאלות ואומר לי, הנה מצאתי סתירה בין זה לזה, סתירה בין זה לזה, סתירה בין זה לזה. והייתי ממש אהבתי את זה, כי אמרתי לעצמי, סוף סוף אני מתחיל להבין את הכתוב בזכותו. יום אחד ראיתי שאחרי שאני עונה לו הוא כועס. אמרתי לו, למה אתה כועס? אמרתי, כי הוא אומר לי, כי אם זה סותר, הסימן שזה בני אדם כתבו את זה. ואז פתאום הבנתי עד כמה אני חושב הפוך ממנו. זאת אומרת, אמרתי, אם זה אלוהים שכתב את זה, זה חייב להיות מלא בסתירות. והוא אצלו, הסתירה הייתה סתירה, כלומר, הסתירות היו סתירה לאלוהיות של הכתוב. אז הרב פרופסור מרדכי פרויר, זיכרונו לברכה, הוא בעצם חידש, שזה חידוש עצום, כתב על זה מאמר במעיין, שגרם להרבה פולמוס, שבו הוא טוען שצריך לקבל לחלוטין את השיטה של ולהאוזן דווקא, שמחלק בין מקור אבייסטי, אלוהיסטי, דברימי, כהני וכו'. רק הוא אומר, צריך להבין זה כשורשים שונים של הופעה של הקדוש ברוך הוא, והוא משתמש לצורך זה בקבלה. תורת הקבלה מדברת על הערת הכתר, הערת המלכות, הערת התפארת וכו' וכו', וככה הוא מחלק את כל התורה כולה, מבחינה סגנונית ותוכנית ורעיונית, להופעות שונות של דבר השם. הקדוש, מה? כמו ולהאוזן, אבל הוא הופך את זה לקדוש. פשוט מאוד. כלומר, הוא נוטל את המיץ דווקא מהשיטה הנגדית, מה שנקרא מאויביי תחכמני. כן? כלומר, אתה לוקח את מה שאויביך אמר, ואתה משתמש בזה לצורך החוכמה. מאויביי תחכמני. אז השיטה הזאת היא מעניינת מאוד. הוא כתב על זה ספרים, פרקי מועדות, פרקי בראשית, שבהם הוא גולל את שיטתו. והוא אומר, וכל התורה כולה מפי משה, כלומר מפי הגבורה למשה וכו', רק שזה כתוב בסגנונות מנוגדים זה לזה בכוונה. כן, מתלמידי הרב ברויר יש כאלו שרצו ללכת הלאה ולומר, לקבל את הנחות היסוד ההיסטוריות של ביקורת המקרא, והרב ברויר בסוף ימיו תקף אותם. טוב, אבל זה ויכוחים פנימיים באסכולה שלו. הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, הייתה לו שיטת התמודדות אחרת. כולם מכירים את השיחות של הרב צבי יהודה על פרשת השבוע, רק לא שמים לב למה הוא כתב את זה. כן, אחת הוא לא כתב, אבל הוא אמר, כן, אחד המניעים של השיטה של הרב צבי יהודה בהסברת התורה, זה אחד המניעים היה התמודדות עם ביקורת המקרא. הוא אומר את זה במספר מקומות, למרות שלא תמיד תלמידיו אוהבים להודות בזה, אבל הוא אומר את זה במפורש, מה אני אעשה? הוא מראה שהמבנה של התורה בנוי באופן כזה שכל חלקי התורה זקוקים זה לזה. הם זקוקים זה לזה באופן כזה שאתה לא יכול ליטול לבנה אחת בלי למוטט את כל הבניין. מכאן שיש אחידות פנימית בתוך התורה, לא מצד האחידות הסגנונית, אלא מצד הנושא. נביא לכם דוגמה. ספר שמות מדבר על בניית המשכן. ספר ויקרא מדבר על הקרבת הקורבנות. הטענה של מבקרי המקרא שספר ויקרא יש לו מחבר בפני עצמו, עומדת בסתירה לעצם העובדה שספר שמות מדבר על המקום שבו מקריבים את הקורבנות. כלומר, יש בית המקדש והעבודה נעשית בתוכו. זה כמו שתגיד, מי שמרהט את הבית, אין לו שום קשר עם הדיירים בבית. זה ברור שזה האחד נעשה בשביל השני, לא היו בונים את המשכן אבל בשביל עבודת הקורבנות. זאת אומרת, הדבר הזה מחבר בין ספר שמות לספר ויקרא. הבאתי רק דוגמה אחת, חוליה אחת. מי שרוצה צריך ללמוד את כל המבנה של פרשיות התורה לפי מה שיטה שהרב ציודה קרא לה שיטת הזוגיות, זוגיות הפרשיות, שעניינה להראות לנו כיצד התורה בנויה על מפתח של זוגיות או שלישיות וכדומה. וכיוון שזה לא הנושא שלנו, רק רציתי להזכיר את זה, שוב, שהרב צבי יהודה בזה מתמודד עם ביקורת המקרא. יש טענה נוספת. הטענה, עד כאן זה היה לגבי אי האחידות הסגנונית. יש טענה אחרת, והיא הטענה שמה שהזכרנו לפני כן, ביבל ונדבבל, דהיינו הרקע של התרבות הכללית בתוך ספר התורה. כן, אז לצורך זה הייתי רוצה לקרוא לכם את דבריו של הרב קוק בספר עדר העיקר. בספר עדר העיקר במעזורת מוסד הרב קוק עמוד מ"ב. אני קורא כאן בפנים ואני אשמח מאוד אם ייתנו לי גם לדבר, כי שם יש כל מיני רעשים ואנשים שמדברים. נכון שיש לי מיקרופון ואני חזק יותר, אבל בכל זאת זה מפריע. וכן, כשבאה האשורולוגיה לעולם, זה, אני חושב, הפסקה הזאת של הרב היא חשובה ביותר, כי היא מראה על איך ניגשים לענייני חקר המקרא בכלל. כן. הבאתי את הרב צידה, עכשיו אני מביא את האבא. לא, זה התייחסות לנושא אחר. כן, מה שהבאתי את הרב ציודה זה בהתייחסות לשוני הסגנוני והתוכני. בתוך, כאילו ניתוח הטקסט של התורה. כאן אני מדבר על משהו אחר, על הנתונים החיצוניים לתורה. כן, זה שיש דברים בתורה שמקורם לכאורה בתרבות החיצונית. זה טענה אחרת. בסדר? משל, היום מאוד אוהבים באקדמיה לומר שיש מזמור לדוד, אבו לשם בנהלים, מזמור כפתת בספר תהילים. יש, מצאו איזה מזמור כנעני עתיק, שהוא מזמור לבעל, שבו יש מוטיבים דומים למזמור הזה. אז זה, מאוד אוהבים לנפנף בזה באקדמיה. אנחנו נראה מה הרב קוק אומר על דברים כאלה. בסדר? טוב. וכן, כשבא האשורולוגיה לעולם ונקפה את הלבבות בדמיונים שמצאה לפי השערותיה הפורחות באוויר בין תורתנו הקדושה לדברים שבכתבי היתדות. כתבי היתדות, הכתב שהשתמשו בו בבבל. בדעות, במוסר ובמעשים. הנה, זה כל, הרב מכיר עם כן את הספר של דליץ'. אגב, יצוין שהרב כותב את זה שנתיים אחרי שהספר הזה פורסם. כלומר, אתם רואים שהרב מעודכן במה שהולך אז בעולם, בעולם הדעות ועולם המחקר. האם הנקיפה הזאת יש לה מוסד שכלי אפילו במעט? עכשיו הרב יענה על זה שלוש טענות שונות שכל אחת היא ראויה לדוקטורט בפני עצמו.
אנחנו
השאלה היא כזאת, כתוב בתורה שהיה מבול, נכון? אני רואה בעלילת גלגמש שהיה מבול. אם כן, מאיפה התורה לקחה שהיה מבול? היא קראה את זה בעלילת גלגמש. אני רואה בתורה עין תחת עין, זה כתוב בחוקי חמורבי. וכי ייגח שוריש את שוריהו, כתוב בחוקי חמורבי. אז יש אצל הדתיים הרבה פעמים ניסיון להוכיח שחוקי חמורבי נכתבו אחרי תורת משה. ואני שואל שאלה כזאת, האם כל האמונה שלנו צריכה להיות בנויה על זה שהתיארוך של חוקי חמורבי הוא מאוחר? על זה זה בנוי? מה? כן, אבל אני רוצה להגדיל את השאלה עד המקסימום שלה. כן? אגב, סביר מאוד שחמורבי, לא, חמורבי הוא כנראה אמרפל מלך שנער שמוזכר בספר בראשית. כן? אז אמרפל מלך שנער, עד כמה שאני יודע, זה לפני משה. עכשיו אני יכול בכלל להקשות קושיות נוספות. טוב, לא משנה. אבל את יודעת מה, יש במדרש רבה שכאשר נוח נכנס לתיבה, בני דורו רצו לשבור את התיבה כדי שלא יהיה מבול. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקיף את התיבה בדובים ועריות, והיו מרחיקים כל מי שניסה להתקרב או טורפים אותו. מעניין המדרש הזה, נכון? הוא כתוב שחור על גבי לבן בעלילת גלגמש. בעלילת גלגמש זה מובן. בסדר, מעניין. אז מי לקח ממי? בכלל, אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו. יש הרבה פעמים מה שנקרא ספרות השוואתית. מה זה ספרות השוואתית? אנחנו לוקחים דברים בתוך תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ואנחנו משווים לסיפורים דומים, גרסאות דומות, עם הבדלים, אצל אומות העולם. האם יש מקום לעריכת ההשוואה הזאת או לא? ודאי שיש תיארוך. חמורבי מן הסתם הוא בערך מזמנו של אברהם אבינו. פחות או יותר. כן. השאלה אם אנחנו חייבים בגלל הדברים האלה לומר שזה מאוחר יותר. כן? אז יש כל מיני חוברות, ראיתי, של חרדים בעיקר, של תנועת ערכים וכדומה, שמשתדלים להוכיח שדווקא הם לקחו מתורת משה. כן? אנחנו רואים שהרב קוק בכלל לא הולך בכיוון הזה. זה בכלל לא הכיוון של החשיבה שלו, ולכן אתם יכולות לחלוק על הרב קוק ולומר חבל שהוא כתב את הדברים, אבל בינתיים אני לומד את דברי הרב קוק, בחוגים שלנו זה עדיין לא נחשב לכפירה. עכשיו, כן. המון. אני אתן לך דוגמה. אני אביא לך, יש מדרש חמוד. נקרא מדרש... מה? השאלה הייתה, האם יש הרבה דברים מקבילים? התשובה היא המון. כמעט ואין דבר בתורה, אני אומר לא רק בתחום הזה, אין כמעט דבר בתורה שלא נמצא לו מקבילה אצל אומות העולם, או באופן זהה, או באופן שונה. ודווקא מה שמעניין ללמוד זה השונה. ומה זה שונה? תקריא, תדעי, זה לא כזה ארוך. עליית גלגמש וחוקי חמורבי, תוך שעה גמרת לקרוא את הכל. אה? את מדברת כמו הרב מנחם מנדל קשר בתורה שלמה. יש לו בפרשת משפטים, יש לו פרק שלם על השוואה בין חוקי התורה פרשת משפטים לבין חוקי חמורבי. יצוין אפילו שיש אחת הדעות אצל המפרשים, אני חושב רבי אברהם בן עזרא, לא, הארי, הארי זל אומר שפרשת משפטים נאמרה לפני מתן תורה. אז זה אומר משהו. טוב, מה? למה זה מפתיע? יש כאלה שזה מפתיע אותם. הרי התורה היא מן השמיים, תורה קדמה לעולם, אז איך אתה יכול להגיד שיש בתורה דברים שמבחינת סגנונית ותוכנית נמצאו אצל הגויים האלה? זה השאלה.
זה כל
הצריך
דורות
מפריעת
העולם, כי התורה
דורות נמנה. רגע, את רוצה להגיד שהקושיה איננה קושיה. אני מטרתי עכשיו היא להציג את הקושיה, אז אל תרסי לי בבקשה. טוב. כי הרב קוק מתייחס, אגב, הרב קוק מתייחס ברצינות לקושיות. זה אחד הדברים שלמדנו ממנו. להתייחס ברצינות לקושיות. עכשיו, מה שחשוב כאן זה שלושת הערות של הרב על הנושא הזה. כל הערה היא בפני עצמה נושא ללימוד. שלוש הערות אומר הרב. וכי אין זה דבר מפורסם, זו הטענה הראשונה, וכי אין זה דבר מפורסם שהיה בין הראשונים יודעי דעת אלוהים, לוויים וגדולי הרוח, מתושלח, חנוך, שם ועבר וכיוצא בהם, וכי אפשר הוא שלא פעלו כלום על בני דורם, אף על פי שלא הוקרה פעולתם כפעולתו הגדולה של איתן האזרחי אברהם אבינו עליו השלום, ואיך אפשר שלא יהיה שום רושם כלל בדורות מהשפעותיהם, והלא הם מוכרחים להיות דומים לענייני תורה. אז קודם כל אומר הרב קוק, זה ברור, הקדמונים, מתושלח, חנוך ועוד אחרים, הם השפיעו על דורותיהם, וברור שאם כן שיש תכנים קדומים שהופיעו גם בתורה לאחר מכן, מה רע בזה? זה דבר ראשון, זה מן הטענה שלך, בסדר? טענה שנייה, אומר הרב, כן, אפשר, אני חוזר, אומר הרב, וכי אין זה דבר מפורסם שהיה בין הראשונים, ראשונים הכנה לפני אברהם אבינו, יודעי דעת אלוהים, נביאים וגדולי הרוח, מתושלח, חנוך, שם ועבר וכיוצא בהם, וכי אפשר הוא שלא פעלו כלום על בני דורם, אף על פי שלא הוקרה פעולתם כפעולתו הגדולה של איתן האזרחי אברהם אבינו עליו השלום, ואיך אפשר שלא יהיה שום רושם כלל בדורותם מהשפעותיהם, והלא הם מוכרחים להיות דומים לענייני תורה. אז זה ברור שאם חמורבי כותב דברים כמו עין תחת עין, זה ברור, מישהו לחש לו את זה לאוזן, זה טוב, מישהו לפני אברהם אבינו. עד כאן הטענה הראשונה של הרב. ובעניין דימוי המעשים, כן, שאנחנו רואים שיש מצוות דומות פה ושם, הלו כבר מימות הרמב״ם ולפניו בדברי חז"ל מפורסם הדבר שהנבואה מתנהגת עם טבעו של אדם, כי טבעו ונדיעתו היא צריכה להתעלות על פי ההדרכה האלוהית שלא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות. זאת אומרת, איך הרמב״ם אומר, למה מקריבים קורבנות? כי עובדי עבודה זרה הקריבו קורבנות. אז אם ככה, ברור שאתה צריך להבין, אז זה ברור שהם יקריבו קורבנות אם ככה, לא? כן? אז רק שהתורה תקנה את זה. במקום להקריב תינוקות, מקריבים כבשים. זה יותר טוב. נכון? יותר טעים. מה?
אני לא יודעת למה את זה שאנחנו מקריבים קורבנות זה בגלל...
זה מה שאומר הרמב״ם. כן. זה מה שאומר הרמב״ם, מה אני אעשה? עכשיו, על כן... אפשר לא להסכים עם הרמב״ם, אבל הרמב״ם בטוח מסכים איתו. למה זה חזו שלום? יש כאלה שלא הסכימו עם הרמב״ם. זה בסדר. אבל הרמב״ן, הוא לא מסכים עם הרמב״ם. אז זה בסדר. את יכולה להיות כמו הרמב״ן. טוב, על כן, כל הדברים שמצד, עכשיו תשימו לב לדיוק של הלשון של הרב, זה מדהים. על כן, כל הדברים שמצד החינוך, שקודם למתן תורה, מצאו מקום באומה ובעולם, אם רק היה להם יסוד מוסרי והיה אפשר להעלותם למעלה מוסרית, נצחית ומתפתחת, השאירתם התורה האלוהית. דוגמה פשוטה. התורה אומרת שאם אדם לא רוצה לייבם את אשת אחיו, מה הוא עושה? חליצה. אבל זה שהוא בכלל מייבם אותה, איפה זה כתוב? איפה התורה לקחה את זה בכלל? התורה אומרת, יבמה יבוא עליה. תהיו כבר יודעים שיש דבר כזה יבם. איפה יודעים? התורה הייתה צריכה לחדש לי לכאורה. הייתה צריכה להגיד לי, דע לך שמי שמת בלא בנים, אז אשתו נהיה יבמה, והאח הוא יבם. התורה לא אומרת את זה. התורה אומרת, יבמה. כלומר, מי שאתה כבר יודע שהוא יבם, יבוא עליה ויבמה, ואם הוא לא רוצה, אז יש חליצה. אומר הרמב"ן, הנה, דווקא הוא שלא מסכים עם הרמב"ן בנושא הקורבנות, אומר הרמב"ן, כי היבום זה בעצם דבר קדום. זה דבר שהיה מקובל, ולכן יהודה ציווה על תמר להתייבם. כלומר, בעצם הוא ציווה לעונן לייבם את אשת עיר, הלוא היא תמר, כי יש מצוות ייבום. מאיפה יהודה יודע את זה? זה דבר מקובל באותם הימים. השאלה מה? התורה, אחר כך, עשתה שני שיפוצים. האחד, שהייבום נעשה רק בין אחים ולא כמו יהודה עם קלתו. שתיים, שאפשר גם להשתחרר מזה אם רוצים על ידי חליצה, שזה באמת לא היה בימי תמר. כן, מה הבעיה?
מה אנחנו אומרים?
נכון.
מי משה רבנו? אנשים
פצורים
להיסטוריה,
לכתובים
המסרים, כתב
תורה עם השם, כאילו? כן, זה בדיוק מה שאומר. כן. מה שאומר, כל הדברים שמצד החינוך שקודם למתן תורה, מצאו מקום באומה ובעולם, אם רק היה להם יסוד מוסרי והיה אפשר להעלותם למעלה מוסרית נצחית ומתפתחת, השאירתם התורה האלוהית. איפה כתוב שהתורה נכתבה לפני שהעולם נברא? תורה קדמה לעולם, זה לא אומר שהתורה נכתבה לפני ש... התורה ש... תגידו לי, אתם יודעים, כשמדברים, זה אתה מדבר אצל הדתיים, אומרים הרבה מאוד ביטויים כמו התורה קדמה לעולם, ולא יודעים על מה מדברים בכלל. מה זה התורה קדמה לעולם? מה זה התורה קדמה לעולם? זה לא, מה זה הטקסט שלפנינו? ברור שלא. הטקסט שלפנינו הוא תלוי היסטוריה. כיוון שפרעו לא הסכים להוציא את ישראל, אז היה צריך לשלוח לו 10 מכות. ואם הוא היה מסכים, אז לא היו 10 מכות. וחג הפסח היה נראה אחרת לגמרי בכלל. זאת אומרת, הנתונים ההיסטוריים הם ברי שינוי. הם בני שינוי. אלא מה? מה שהתורה קדמה לעולם, זה אומר המהר"ל מפראג, התורה היא סדר העולם. כלומר, הסטרוקטורה הפנימית של כל הקוסמוס, של כל ההוויה, זה התורה של מעלה. תורה שלנו היא תלוי התופעה. וכמו שאומר ספר הזוהר, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבה יחל. טוב. ובהשקפה יותר... התורה היא ספר היסטוריה, מצוין, זה בדיוק זה. זאת אומרת, התורה שבכתב, אני מתכוונת, היא ספר היסטוריה. כן, היסטוריה מגמתית, אלוהית, אבל היסטוריה. כולם מכירים את הביטוי, התורה איננה ספר היסטוריה. למה אומרים את זה? כי שמעו את זה מהרב ציודה, אבל לא הבינו מה הרב ציודה אמר. מה זה איננה ספר היסטוריה? כדי להגיד על משהו שהוא לא ספר היסטוריה, משמע שהוא נראה ככה, נכון? שהוא נראה כמו ספר היסטוריה. אז זאת אומרת שהתורה כן נראית כמו ספר היסטוריה. מה זאת אומרת? היא בנויה על עובדות היסטוריות. אלא מה? זה לא היסטוריה על פי הקריטריונים של מה שהיסטוריון מחפש בספר התורה, אלא זה נתונים אחרים שבאים לבטא איזושהי מגמה. ברור? אבל ברור שהתורה היא כתובה כספר המתאר את תולדות האנושות וים ישראל, עד משה רבנו. ברור? מה זה שאלה? מה? טוב, הלאה. הטענה השלישית של הרב קוק. כן, מה? יש לי עוד הרבה דברים להגיד. לא, תורה זה לא חוקים, מצוות זה חוקים. הלאה. ובהשקפה יותר בהירה, עכשיו, פה הרב אומר משהו עוד יותר עמוק, ונא לשים לב, זה לא דברים שלי, זה דברים של הרב קוק, לכן אני מבקש לכבד אותם, אם זה הדברים שלי מלא. ובהשקפה יותר בהירה, הוא היסוד הנאמן להכרה התרבותית הטובה הנמצאת בעומק טבע האדם, באופן שזה ספר תולדות אדם וכלל כל התורה, כולה, ושהוא עוד כלל יותר גדול מהכלל של ואהבת לרעך כמוך שכדברי רבי עקיבא. טוב, אני רואה שזה דברים קצת מסובכים, אני אדבר לסף השני. אומר הרב, זה הדבר השלישי עכשיו. אנחנו עכשיו בשלישי. הדבר השלישי הוא שהתורה היא בעצם בעומק העומקים התורה של האנושות כולה. זה מה שנקרא, זה ספר תולדות אדם. או זו תורת האדם. זה נכון שהתורה בפועל ניתנה לישראל. אבל היא גונזת בתוכה את הגנוז הסמוי בתוך התרבות האנושית בכללה. ולכן ברור שהופעתה של התורה זה על רקע של התעלות תרבותית של האנושות. וזה מה שאמרו חכמנו, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, כשדרך ארץ הצליחה במשפחה של האבות, אז ניתנה התורה. לפי זה יוצא, וכאן אני רוצה כאן להגיד כמה דברים על ביקורת המקרא. שמבקרי המקרא... הם חושבים שכשהם אומרים משפטים כמו התרומה של התרבות הכללית במזרח הקדום להופעתו של המונותאיזם העברי, הם חושבים שהם אומרים בזה אפיקורסות גדול, ואינם מבינים שאומרים בזה אמונה גדולה. אני אביא לכם דוגמה פשוטה. מאיפה בא לפי מבקרי המקרא שם הוויה, י' כ' ו' כ'? איך זה נולד? הם אומרים זה שם של אליל מדיאני. איך הם יודעים? כי לא יודעים מה השם של אלוהי מדיאני. כלומר, של מואב יודעים, קראו לו כמוש. של אמון מלקום. של מצרים קראו לו רע וכו'. של הכנענים הבעל. אבל של אלוהי, המדיאנים לא יודעים מה השם של האל שלהם. אז חסר משהו במשבצת. גם שם הוויה לא מצאו לו מקור, אז אמרו, טוב, זה בטח האל של המדיינים. זה הוכחה, נכון? מה שהיה להוכיח. הוכחה טובה. עכשיו, נוסף על כך, הם מצאו שבניב הערבי של מחוז חיג'אז, שבערב, יש מילה וואה, שפירושה רוח שערה. אז כן, כיוון שיש פסוקים שאומרים שהשם מדבר מן השערה, אז זאת אומרת שזה בא מהאזור הזה של חיג'אז, שהוא קרוב לאיפה שהייתה מדיין המקראית, מה שהיה להוכיח. עד כאן דברי קודשם. עכשיו, יש פה בעיה אחת. הם משוכנעים שכשהם אומרים את זה, הם אומרים בזה אפיקורסות גדול. אבל מצד האמת, הם אומרים דבר עמוק מאוד, זה כתוב במדרש מה שהם אומרים. מאיפה ידע משה רבנו שם הוויה? אומרים חז"ל שהמטה שאיתו הלך אברהם אבינו לעקדה, הגיע, התגלגל איכשהו לגינה של יתרו, והוא הפך את זה, הוא נטע את זה בגינתו וזה נהיה עץ, והוא אמר מי שיעקור את העץ הזה ייקח את אשתי, את ביתי לאישה, ובא משה, עקר את העץ ונהיה מטה האלוהים שעליו כתוב שם הוויה. איך להבין את זה? אז שם הוויה קיבלנו מיתרו? זה בא לומר שיש מה שנקרא אצל חכמי הקבלה ליקוט ניצוצות. ליקוט הניצוצות הוא רעיון עמוק ביותר שאומר שבכל... מה? התגלגל איכשהו, לא משנה, המדרש אומר שזה הגיע. מבני קטורה. בסדר? מדיין... הוא בן של קטורה, אשת אברהם. זה היה, לא, זה היה, לא משנה, זה היה כתוב על המטה, ומשם משה. מה? זה ככה, כשהוא עקב, פתאום הוא מצא את זה. שם הוויה. זה איך שהמדרש מתאר את זה. כן, עכשיו, מה, אתה מבין שהמדרש זה שפה משלית. הוא בא כאילו לומר שבתוך הקליפה של מדיין נמצא ניצות של קודש שבא לידי ביטוי בשם ההוויה שנודע למשה. כלומר, המילים האלה, הרעיונות האלה, הם רעיונות שדווקא מראים את קרבה בין האינטואיציות של מבקרי המקרא לבין הקבלה. יש ביטוי שאומר הרב הנזיר, כל סוד קריב למסעבותה. סוד קרוב לתומעה. ואפשר לראות שהרבה פעמים מבקרי המקרא אומרים דברים שהם לא יודעים מאיפה זה בא להם, זה נראה שטויות במיץ עגבניות, והם בעצם כיוונו שלא מדעתם בסתרי תורה. אני רוצה להביא לזה מספר דוגמאות. למשל, יש טענה של מבקרי המקרא שכיבוש הארץ בימי יהושע נעשה בסיוע של שבטים, שבטים עבריים שהיו בשומרון ולא ירדו למצרים, והם עזרו לכבוש את הארץ. מאיפה הם לוקחים את זה? בספר יהושע מתואר כיבוש דרום הארץ, צפון הארץ, אבל השומרון לא כתוב איך הוא נכבש. יותר מזה, בני ישראל מגיעים להר גריזים והר עיבל, בלי כל מאמץ, עושים את טקס הברכה והכללה, מה עם מלחמה עם הכנענים שם? שום מלחמה עם הכנענים. העיר שכם הייתה קיימת באותם הימים, לפי הנתונים הארכיאולוגיים היא לא נחרבה, מסקנה, היו שם מבני ישראל, כלומר שבטים עבריים, אפרים ומנשה, שהם עזרו לכבוש את הארץ. מה? לא ניכנס לכל הפרטים, יש על זה, זה סוגיה ארוכה, כן? אני רק בקצר. עכשיו, הרעיון הזה, בין שהוא נכון, בין שהוא לא נכון, הוא תואם את הקבלה. לפי הקבלה, וגם בזמן הגלות, יש איזו נקודה פנימית בתוך ארץ ישראל שנשארת קדושה, שנשארת בקדושתה, והיא נקראת רחל מבכה על בניה. והיא קשורה לספירת היסוד, שהיא הספירה של שבט אפרים. כן? אז הוא אומר ש... או למשל, למשל, קורבן פסח. נבין, וואי, יש לי עוד המון דברים להגיד, טוב, נשתדל לקצר. טוב, אני לא יודע לך את כל זה. עכשיו אני רוצה להתייחס גם לטענות מצד הארכיאולוגיה. ככל שהארכיאולוגיה הולכת ומתקדמת, יש יודעים יותר על ארץ התנך וארצות התנך וכדומה. נביא לכם דוגמה מעניינת כיצד ארכיאולוגים מתייחסים לתנך. יש טענה שספר בראשית הוא אנכרוניסטי. כלומר, כותב דברים שנכונים בזמן מאוחר על תקופה קדומה. למשל, כתוב בספר בראשית שלאברהם אבינו היו גמלים. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וכל טוב אדוניו בידו, וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור. עכשיו, יש בעיה. מתי זה קורה הסיפור הזה? במאה ה-18 לפני הספירה, כן? זה מנו של אברהם אבינו. אומרים ארכיאולוגים, אבל הגמל בוית במאה ה-12 לפני הספירה. אם כן, אתם רואים שהמחבר המקראי מייחס ביות גמלים לאברהם אבינו, שחי בתקופה שהגמל עוד לא היה מבוית. עד כאן ההוכחה, אם כן, שספר בראשית לא יודע מה הוא אומר. יש רק בעיה אחת. לפני כ-20 שנה גילו כתובת באנטוליה, באסיה הקטנה, מהמאה ה-18 לפני הספירה, כמו הזמנו של אברהם אבינו, ושם כתוב לתת מנת מספו לגמל. ומזה הגיעו למסקנה שהגמל כבר היה מבויד במאה ה-18. עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה. ומה היה קורה אם לא היו מגלים את הכתובת הזאת? אם יש אחד מבויית, למה שלא יהיו עוד אחרים מבויתים? זאת אומרת, הטענה ש... זה בדיוק מה שאמרו חז"ל. לא מצאנו אינה ראייה. ויכול היה להיות שלא ימצאו את הכתובת הזאת לעולם. אולי הייתה נשחקת, אולי הייתה נעלמת הכתובת הזאת. ואז היו ממשיכים לומר שספר בראשית אומר שטויות. למה לא להתייחס אל ספר בראשית כאל נתון ארכיאולוגי גם כן? גם הוא נתון. ראיתי פעם מאמר שנכתב על ספר בראשית על ידי אחד המחקרים, והוא כותב כך: מפתיע הדבר כיצד מחברו של ספר בראשית, שחי כ-1,000 שנה אחרי המאורעות המתוארים בו, מדבר על עולם שנעלם כאילו הוא היה שם ומכיר אותו לפרטיו. אז אולי הוא מהתקופה שבה זה נכתב. יש ספר מעניין שנקרא אחד גלפז משהו בהוצאת שוקן, נקרא יציאת מצרים מציאות או דמיון. ספר שכדאי לכם לקרוא, כי הרי אין לנו שום כתובת מצרית עתיקה שאומרת שבני ישראל יצאו ממצרים. לא כתוב. אז אולי הם לא יצאו. הם נשארו עד היום שם. כן, מה? ברור. יש כל מיני זה. אבל אם לא כתוב שהם יצאו, אז אולי העברים נשארו שם. כדאי לבקר במצרים, לבדוק אולי הם שם. מה? לא, הפפירוס הזה היא פובר, לא רציני. אבל מה שאני רוצה לומר, דווקא בספר הזה אומרת המחברת, שהיא חוקרת אובייקטיבית, היא לא מרקע דתי, היא אומרת שאם אוספים את כל הנתונים על מצרים המובאים בתורה, רואים שלא יכול להיות שזה נכתב על ידי אדם שלא היה בפנים הארמון של פרעה ומכיר אותו לפרטיו. כלומר, יש מה שנקרא ראיות נסיבתיות. כמו שלמשל, אחד הדברים שמאוד הצבנו חלק מהמחקרים זה הממצאים של פרופסור אדם זרטל. פרופסור אדם זרטל, יהודי מעניין, מקיבוץ חילוני לחלוטין, מהשומר הצעיר, חוקר את השומרון, יום אחד מגלה את המזבח בערבל. המזבח בערבל גרם לו לא לישון, 3 ימים, היה לו משבר בכפירה. וכי הוא הגיע למסקנה שאם אכן נמצא המזבח הזה, אז אם כן הסיפור של התורה על הר גריזים והריבל ויהושע בן נון והברית שם, שזה, כל זה נכון. ולא עוד, אלא שנמצאו שם מה שנקרא חרפושיות של רעמסס השני. חרפושיות זה מין הטבעה שמייצרים בבית המלך בלבד, והם מוצאים שמה שאנשים הביאו את זה עד הר גריזים והריבל, כי רמסס השני כנראה הפרעו של יציאת מצרים. זאת אומרת, אנשים הביאו את זה במשך 40 שנה במדבר בתוך הכיס שלהם והביאו את זה עד הריבל. הדבר הזה בכל זאת מעורר כמה שאלות. לכן עושים את הכל היום כדי לטעון שזרטל טועה. אגב, מעניין, בזמנו מישהו טען שכל הסיפור על יציאת מצרים הוא לא יכול להיות בגלל שהסקר הארכיאולוגי של ארץ ישראל מראה שבתקופה של כיבוש יהושע לא היו 60 ריבו יהודים בארץ. הסקר הארכיאולוגי מראה שהיו הרבה פחות. מסקנה, כל הדיבורים האלה הם... מה? לא, כלומר, אפילו לא היה. רואים הממצאים של השטח מבחינה ארכיאולוגית, זה מראה שהיה יישוב הרבה יותר דל וכו' וכו'. מה עשה אדם זרטל? הלך ובדק. והוא גילה רק בשומרון 1,000 אתרים שלא הכירו מהתקופה של יהושע, מה שהדרבה מחזק את ההנחה שהיו כן 3 מיליון. כן? וכל מיני דברים כאלה. יש היום נטוש ויכוח גדול בין השיטה המרחיבה לשיטה המצמצמת בארכיאולוגיה, מה שנקרא למשל תלקה יפה. תלקה יפה זה אחת הבעיות, בעמק האלה מצאו עיר קדומה מאוד, שהיא כנראה העיר שעריים מתקופת התנך, שבה הממצאים מורים שזה מתקופת דוד המלך, עיר שרק מלכות יכולה לבנות, וזה לכאורה סותר את הטענה שלא היה דוד המלך כלל. במיוחד שבאחד הכתובות על הקיר שם מצאו את הביטוי המלך. הייתה טענה שבית דוד בכלל זה המצאה, עד שמצאו כתובת בתל דן, בצפון הארץ, מצאו כתובת שכתוב עליה בית דוד. אז עושים את הכל היום כדי להוכיח שזה לא בית דוד שכתוב שם. איך זה יכול להיות? שזה אומר שהתנך אומר את האמת. עכשיו, בכלל, אם אתם רוצים לראות ההתמודדויות מבחינה ארכיאולוגית, מעניין שפינקלשטיין, שטוען שכל התנך זה בלוף אחד גדול, הוא רבו של תלמידו, יצחק מייטליס, ארכיאולוג דתי דווקא, שכתב ספר שלם, נקרא לחפור את התנך, שבו הוא סותר, על פי העדויות בשטח, את כל הטענות של פינקלשטיין. סתם כדאי לדעת. תקראו גם את הספר מקרא וארכיאולוגיה, שנכתב על ידי שני בחורי ישיבה, שלא יודעים אפילו מצרית, אבל בכל זאת יש להם רעיונות טובים. וליקובסקי גם, עם התיאוריות שלו, שאפשר לקבל או לא לקבל, אבל הוא מראה לפחות את את החסרונות של הקרונולוגיה המצרית. אני לא יכול להתאפק ולא לקרוא לכם משהו שכתבו שני ארכיאולוגים, חיים ברמנט ומיכאל ויצמן, על העיר אבלה. אבלה. אבלה היא עיר קדומה ליד חלב שבסוריה, שבה נמצאו עשרות אלפי, אני צריך להציג? שבה נמצאו עשרות אלפי כתובות בכתב יתדות, מהזמן שלפני אברהם אבינו. התברר שמה שהמלך שמו היה עבר. מעניין. ורק רוצה לקרוא לכם, יש פה בספר ששני הארכיאולוגים האלה כתבו, לעצור? מה? שתי דקות? טוב, זה יספיק לי לקרוא לכם כמה שורות משעשעות מהספר של שני הארכיאולוגים האלה. הם מסבירים כיצד ללמוד כתובות מידע מהזמן העתיק. אז הם כותבים מה יכתבו בעוד אלף שנה על אירופה. מה יכתבו בעוד אלף שנה? אומר כך, מסורת שאינה עולה בקנה אחד עם התמונה המקובלת של ההיסטוריה המדינית של אירופה במאות ה-18 וה-19, קובעת שבסביבות שנת 1800 לספירה, חי בצרפת מנהיג בשם נפוליאון, שהרחיב את גבולותיה. כמה מקורות מונים את הולנד, פולין וספרד בין כיבושיו של נפוליאון זה? העובדה שמסורת זו משוללת כל יסוד היסטורי, התבררה עם גילויין של שתי מפות של אירופה, הנושאות את התאריכים 1775 ו-1825. בשתיהן נראית צרפת כבעלת שטח צנוע בהרבה מזה שמייחסות לה האגדות הנפוליאוניות. תבואו, זה לפני נפוליאון, זה אחרי נפוליאון. אשר למקורו של המיתוס, נראה שיש לו הסבר פשוט. בקרב היוונים שחיו באלף השנים שלפני הנצרות, שהשפעתם על המחשבה והתרבות האירופית מוכחת על פי מקורות ותעודות לרוב, אנו מוצאים את פולחן אל השמש אפולון, מקורו של אפולו הלטיני, שתואר כאל רובה קשת, השולח ממרחקים את חיצי החורבן וההרס. המיתוס של נפוליאון הוא פשוט תיאור קורות חייו של אל השמש אפולון, שהועבר לשנת 1800 לספירה בקירוב. חסידיו של אפולון, שקראו בשמו שוב ושוב בלהט דבקותם הדתית, חיברו כפי הנראה את הצליל נון שבסוף כל קריאה אל תחילת הקריאה הבאה. ומכאן השם נפולון, שהתפתח לנפוליאון. חיציו של אפולון הוחלפו כמובן ברובים ובשאר כלי נשק של התקופה שבה שופץ נפוליאון. מקום הלידה המיוחס לו קורסיקה, מזרחית למרכז האימפריה, שבה שלט כביכול, ומקום מותו סנטה הלנה ממערב לה, פניו צוירו כמובן כפנים עגולות, לעתים קרובות מצויר דיוקנועים סמל המורכב משלושה פסים, שצבעיהם כחול, לבן ואדום. אלה סימלו ודאי לפי הסדר את קרני השחר, את האור בצהריים ואת גווני השקיעה. הדמיון הפרימיטיבי ראה את קרני השמש כזרועות וכאות לכך שככל שהגביע במקום שבטו, כך קרבה שעת שקיעתו, ומתואר פעמים רבות כעומד ואחד מזרועותיו תחובה בחוצן בגדו. טוב, עד כאן להיום, תודה.